שלום וברכה, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. אנחנו פותחים את הסמסטר השני של השיעור הזה של פרשת השבוע מניו יורק. אני רוצה קודם כל לבקש מאנשים לא להגיע למנהטן. גם היום בבוקר כתבו לי אנשים שהם בדרך. אנחנו לא במנהטן יותר, אנחנו בברוקלין, ולא סתם, אלא בסטודיו פלואו מושן של ברכה טורנהיים ויאנקי טייטלבוים. זאת ההזדמנות להודות להם על השידור החי. מעכשיו נהיה כאן. אנחנו כאן עם קהל ביתי מהשכונה, ונפרסם בשבועות הבאים לקהל הרחב איפה ומתי אפשר בדיוק להגיע לכאן. אז ברוכים הבאים, ואנחנו ממשיכים מכאן, בעזרת השם, את השיעור השבועי. ובהמשך השבוע, ידידיה ואני בישראל. לכל מי שמאזין לנו, אז נהיה בירושלים, בתל אביב, בדולב. אתם מוזמנים להתעדכן. נודה כרגיל לאנשי הישיב אוניברסיטי, הרב ארי ברמן, מיכל הס, סטפני שטראוס, כמובן לאנשי המזרחי, ובראשם הרב דורון פרץ, שהם אלה ששלחו אותנו להשליחות הזו השנה בארצות הברית. כמובן גם לקרן דניאלי, שמאפשרת לנו את השידור הזה. אנחנו בשידור חי גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, גם ברדיו גולי ישראל, וגם זו הזדמנות להגיד שלום לטסים בטיסות אל על. אנחנו חלק מחבילת הבידור שלהם, אז שלום למי שצופה בנו בשמיים, במרומים. תודה כרגיל ליהושע סיסקין, המתרגם הנהדר מעברית לאנגלית. וכמה הקדשות שאתם שלחתם אלינו. שיעור מוקדש לעילוי נשמת שרית מרטון, הבת של לורי היקרה, זה יום השנה ה-13. לעילוי נשמת אברהם בן בולור, אבנר בן שרה, שרה זוהרה, בת רב חיים, שהבת שלה חגית צור מאזינה לנו בישראל, הדס חנה בת אליס, ורוני בן יצחק וברטה. שיעור מוקדש לרפואת פנינה שוקת בת שרה, צ'יצ'נו בת תמרה, חווה בת יוסף, וכמובן הפצועים מהאירוע הנורא השבוע במונסי, חלקם עדיין נאבקים על חייהם. פרשת השבוע, פרשת ויגש, ואנחנו קצת נשלים את פרשת מקץ, שלא כל כך נפגשנו בה בגלל חנוכה. במובן מסוים, ספר בראשית מסתיים השבוע, האחים פוגשים את יוסף, ואז גם יוסף ואחיו מתאחדים, ואנחנו רואים שוב ושוב עד כמה תורה, זה מלשון הוראה, עד כמה תורה מטרתה להורות. אני כעיתונאית, אם הייתי צריכה לספר את הסיפור הזה, הייתי מספרת אותו אחרת לגמרי, כך גם כל במאי, או כותב של איזה ספר מתח, או טלנובלה, היינו בונים את העלילה בצורה אחרת, שמתמקדת ברגשות, בדמויות, במתח, בדרמה, ברייטינג. זה עובד אחרת. התורה רוצה לא להתמקד בעלילה, זה לא העיקר, אלא במסר, במה שלומדים, בהוראה לנו. ויש בהחלט הרבה מאוד הוראות. אמרתי, מיד נגיע אליהם, אבל אמרתי שזאת הפרשה האחרונה של ספר בראשית. זה לא נכון. בשבוע הבא, פרשת ויחי תחתום את כל הספר, אבל שם יעקב ייפרד מכל הבנים, הנכדים, ייתן לנו ברכות ונבואות לעתיד לבוא. אבל בעצם במובן מסוים, מה שהתחיל בבראשית ברא, מסתיים השבוע במשפחה הזאת שמתאחדת מחדש, אפשר להגיד, האימות הבסיסי של האנושות, מקין והבל, בתחילת ספר בראשית, והתפיסה האלימה והכוחנית של מריבות, נפטר את השבוע. זה מה שננסה להראות כאן השבוע, איך יוסף בעצם חותם לנו את ספר בראשית, מקדם אותנו לספר שמות, ספר הגאולה, וזה מסר שרלוונטי מאוד לכל אחד, לכל אחת מאיתנו עד היום. איך נקיף כזאת עלילה רחבה, גם מקץ, גם ויגש? אנחנו נדבר היום רק על הדיבורים של יוסף, כן? רק על הציטוטים מפיו. הוא לא מרבה לדבר, אבל כשהתורה מצטטת, ויאמר יוסף, נקודתיים, אנחנו נעקוב היטב אחרי ההתבטאויות, אחרי המילים שיוצאות לו מהפה, ונראה ארבעה טקסטים שמובילים את הדרך, ארבעה טקסטים שבעצם מניעים את העלילה. הראשון הוא יוסף מול תרבות זרה. יוסף, עד שיש לו עם מי לדבר, בני המשפחה שלו, היהודים שמגיעים, הוא מדבר רק אל המצרים. הוא יכול לדבר רק אל אנשי מצרים, וזאת התמודדות תמידית של יוסף בתרבות נוכרית, בתרבות אחרת, כל כך שונה מהאוהל התמים של יעקב בארץ ישראל. הוא נזרק לכלא, את זה כולם זוכרים, קודם יש לו את בית פוטיפר, הוא מאוד אכפתי כלפי השרים, ולכן הוא יוצא משם, ועכשיו הוא נקרא לפרעו. קורה כאן דבר מעניין. למרות מהירות והבהילות, יוסף לא מתבלבל. וישלח פרעו ויקרא את יוסף ויריצו מן הבור, אומר הרב נריה, הם היו בלחץ, הם הריצו אותו, והגלח, והחלף שמלותיו, הם היו נורא נורא בלחץ. יוסף הוא מלך, הוא מלכותי, הוא נשאר רגוע. גם אם הכל מסביב בלגן ואקשן, הוא מגיע אל פרעו מאוד מדוד, מאוד באיפוק, ויבוא אל פרעו. ואומר פרעו אל יוסף, חלום חלמתי ופותר אין אותו, ואני שמעתי עליך לאמור, תשמע חלום, לפתור אותו. ויען יוסף את פרעה לאמור, בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעה. עכשיו, מה שקורה פה זה שבן אדם שזרוק בכלא, עבד עברי, פוגש מלך, והמילה הראשונה שהוא אומר לו זה לא אני, זה אלוקים. זה מעיד הרבה על, שוב, על התפיסה של יוסף את עצמו מול התרבות ההזרה. גם כשהוא רואה את מלך מצרים, הוא לא שוכח מי המלך. ואז פרעה מספר לו את החלום, שבע פרות בריאות, שבע פרות רזות וכולי. התגובה של יוסף, שוב, היא פשוט מדהימה. ויאמר יוסף אל פרעה, חלום פרעה אחד הוא, את אשר האלוקים עושה, יגיד לפרעה, שוב אלוקים. והוא מפרש את החלום, יהיו שבע שנים של סוף, שבע שנים של רעב, ושוב הוא אומר, אפשר ממש לספור כמה פעמים הוא מזכיר, מי באמת המלך פה. הוא הדבר אשר דיברתי אל פרעה, אשר האלוקים עושה, הראה את פרעה. ואז עוד תוספת, ועל ישנות החלום אל פרעה פעמיים, כי נכון הדבר מאימא האלוקים, וממהר האלוקים לעשותו. יוסף מסביר לפרעה שצריך למצוא פה עכשיו מנגנון, מי ינהל את כל האיסוף של האוכל והתבואה. עכשיו קורה פה דבר מדהים. אנחנו מרבים לדבר על השפעה חברתית שלילית. אנחנו כבר פה 3 חודשים בארצות הברית, אני רואה איך הילדים שלי תופסים הכל, לא מש... זה לטוב ולרע. מילים שהם מביאים מהבית ספר, מושגים, מונחים, הסטנדרטים של מתנות חנוכה, שעוד לא כל כך התרגלנו לזה, מה שהולך פה. כל דבר שקורה משפיע. כל דבר שבסביבה, שלך, בסוף נכנס, ובסוף מחנך אותך. אתה לא חסין, ואתה צריך לעבוד מאוד מאוד קשה להיות רק משפיע ולא להיות מושפע. היינו חושבים שיוסף, הקטן, אחד המסכן, יגיע למצרים וירמס מתחת לגלגלים של האימפריה המצרית האדירה. קורה דבר מדהים, התורה לא אומרת את זה, היא לא צועקת את זה, אבל בין השורות בעצם, יוסף הקטן מצליח להשפיע על פרעה הגדול. שימו לב לטקסט מדהים שיוצא מהפה של פרעה, אחרי הדיבור המרשים הזה, עם האסיר המשוחרר, שהוא כל כך מלא בביטחון עצמי ובחוכמה ובתבונה ופותר את החלומות בהיגיון, אבל היגיון שמשולב באמונה. יש פה הרבה פרקטיות, הרבה השתדלות אנושית, אבל זה עם הרבה הרבה אמונה. יש פה משפט שהוא פשוט מדהים. ויאמר פרעה אל עבדיו, הנמצא הזה איש אשר רוח אלוקים בו? תגיד לי, אתה פרעה, מה נסגר איתך? מה זה רוח? תשמע איך אתה מדבר. איך שמדברים סביבך, אם אתה מתרשם, זה משפיע. ושוב פרעה אומר, ויאמר פרעה אל יוסף, אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. כלומר, השיעור שיוסף מעביר את פרעה, וגם אותנו, זה כשאתה יוצא לעולם, אתה לא חייב רק להשתלב. תמיד מדברים על איך אתה משתלב. אתה לא רק משתלב. יש לך חוט שדרה, יש לך עצמאות רוחנית, יש לך אופי, יש לך זהות. אתה לא חייב לקבל את כללי המקום. והנה, המשתלב הראשון שיוצא לתרבות זרה, מזכיר לנו יהודים עד עצם היום הזה, עד כמה גאווה, מה שמכונה גאון יעקב, בסוף זה אפילו משפיע ומעורר כבוד והערכה כלפיך. אני חושבת שזה חשוב מאוד, גם אחרי השבוע הקשה שעברנו, שבוע, חודש, שנה, של אנטישמיות גואה בארצות הברית, אני שומעת המון סוגים של תגובות, ושל אנשים שמצניעים יותר ומסתירים סמלים יהודים מצד אחד, מדברים על עלייה מצד שני, מדברים על הרבה יותר חקיקה, יותר אכיפה, ובאמת הכל קטונתי, לא באתי לפה לתת עצות רק אחרי כמה חודשים, אני מזועזעת יחד עם היהודים האמריקאים המקומיים, קבוצות הוואטסאפ בשכונה שלנו, אני הצטרפתי אליהם בשביל לשמוע על סיילים ומייסיס, פתאום כל מה שקורה שם זה פיגועים, מחבלים, פצועים ותעודים של כל מיני הצלה וזה, באמת ימים לא פשוטים. אני חושבת שגאווה יהודית פומבית, הרעיון שאני לא מתבייש בזהות שלי, הוא חלק מהפתרון. כלומר, ודאי שהפתרון הוא לא להסתיר ולהסתתר את מי שאנחנו, או כמו ששמעתי, בתי כנסת שיקבלו רק חברים קבועים שלהם ולא יקבלו אורחים. לא, צריך לשים מאבטח, צריך הבטחה. אבל ודאי שאפשר לקבל בשבוע הקשה הזה כוחות וגאווה מיוסף על כמה היהדות היא לא משהו שאתה מסיר בבית. הוא פומבי והוא צריך להיות ברחובה של עיר גם גן בארצות הברית. אחד המשפטים הכי עצובים שאני שמעתי פה בארצות הברית זה טקסט של סטיבן שפילברג, שהוא לכאורה במאי היהודי אמריקאי מספר אחת, והוא גדל משפחה יהודית, אבל בעיירה, סביבה זרה. והמשפט, הוא הולך איתי כבר כמה מאז ששמעתי אותו, הוא מספר על התחושות שלו כאן בימים האלה, של סוף השנה האזרחית, ערב חג המולד, ערב, כן, כל החגים הנוצריים הכל כך, כל כך בולטים מסביב. סטיבן שפילברג אמר כך, הבית שלנו נראה בעיניי כמו חור שחור באמצע השכונה המהירה. התחננתי לאבא להיות כמו כולם. הרגשתי כמו חייזר יהודי. התביישתי בזהות שלי. רציתי, שימו לב למשפט הבא, רציתי להיות לא יהודי באותו להט שבו רציתי להיות במאי קולנוע. איזה משפט נורא. רציתי להיות לא יהודי כילד יהודי קטן. באותו לעד שבו רציתי להיות במאי קולנוע. כי הבית שלנו הוא חור שחור, ולכולם יש עצי השוח, ומזחלות, ואיילים, ומתנות, וסנטה, וגרביים, ורק אנחנו. יש פה איזה חגיגה, ואנחנו רואים את זה עכשיו מסביב, כל מי שיוצא פה לרחובות, חגיגה נוצרית, בקניונים, ובשירים, במודעות, באווירה, באווירה. זו לא המסיבה שלנו. וזה לא פשוט להמשיך לדבר על האלוקים שלך, לא במצרים, לא בניו יורק. אני התחלתי לאסוף תמונות, דווקא כדי לא להתרגל. התחלתי לאסוף תמונות כל פעם שראיתי הדתה, במרכאות, כן? זה ביטוי מכוער מאוד בארץ, פה הוא פשוט, זה באמת בכל מקום. וזאת אומה, שוב, נזכיר, לכאורה הפרדה מוחלטת של דת ומדינה, אין דת רשמית, ובכל זאת אתה מרגיש מה הנשמה פה של, של, של רוב האנשים. התחלתי לאסוף תמונות בכל מקום, נראה עכשיו אולי כמה מהם ככה ברצף, של איפה שאתה לא הולך, זה יכול להיות בקניון, ודברים ש... והילדים שלי אומרים, אם הרגע מותר לנו ליהנות מההנחות, זה הנחה של סנטה. ופה אתה רק נכנס ל-CVS, לקנות איזה, לא יודעת מה, איזה אקמול, ואתה עובר בדרך בתוך תהלוכת חג מולד, ואתה פה רואה עץ השוח, ושם רואה, אפילו אם אתה יושב במטוס ומחכה לטיסה, טסתי לממפיס, אז אפילו קוקה קולה, כן, מכניסה לך את סנטה לתוך הקולה, ואיפה שאתה לא מסתובב בימים האלה, אני חושבת שאתה מרגיש את זה, ואולי, שוב, יוסף הוא סוג של מודל, מודל והשראה לכולנו על רקע, על רקע כל מה שאנחנו רואים מסביב. נמשיך לנקודה השנייה, ונתקדם רגע יחד עם יוסף בעלילה. עכשיו יש לו כבר עם מי לדבר. עכשיו הוא כבר מגיע, המשפחה מגיעה אליו, והוא אחרי 22 שנים של שתיקה, פוגש את האחים. ולחלק הזה, זה לא אני, הרבה מאוד פרשנים קוראים תוכחה. על תוכחה נכונה, איך מוכיחים? אז זה זרי, בוא נחשוב כל אחד מאיתנו, לנסות להיכנס רגע לנעליים שלו. האחים ניצבים בפניו, הוא יודע מיהם, הם לא יודעים מיהו. עכשיו, הוא יכול היה מהרגע הראשון להתגלות. לספר, אני אגיד להם, חבר'ה, מהשנייה הראשונה שהגעתם לפה לשבור שבר, לקבל אוכל, אני אח שלכם, מה עשיתם לי? למה עשיתם לי את זה? תראו, אתם רציתם להרוג אותי, אתם מכרתם אותי. ועכשיו, יוסף בוחר אחרת. אולי אחד הקשיים הכי קשים שלנו, זה מה לעשות, כשאנחנו טועים זה עניין אחר, כשאנחנו צודקים. מה אנחנו עושים כשאנחנו צודקים? משפט היהודי הקלאסי של כל אמא, של כל אישה, אמרתי לך. יוסף נמנע מהאמרתי לך, ויש לו את האמרתי לך הכי חזק בהיסטוריה של האנושות. 22 שנה הוא בוכה בכלא, ולא משנה איפה, בבור, כדי, הוא זועק את האמרתי, אמרתי לך, מה עשיתם? אני צודק ואתם טועים. אני צדיק ואתם רשעים. איך יכולתם לעשות לי את זה? את כל מה שאני אומרת פה עכשיו, יוסף לא אומר, הוא בונה מנגנון מדהים, חכם מאוד, מתוחכם מאוד, תובע ומתכנן תוכנית, שבה היעד הוא לא שיוסף ינצח אותם, היעד הוא לאחד את המשפחה. האם האינטרס שלי הוא האינטרס שבמרכז, או האינטרס הוא עם ישראל והעתיד שלו והגאולה ויציאת מצרים? ברגע שיוסף מבין שהמטרה היא לא הורדות ידיים, אני ניצחתי אתכם, המטרה שכולנו ננצח ביחד, הוא בונה מנגנון אחר לחלוטין, ששוב, הוא מזיז את האגו שלו הצידה. ברור שהוא צודק. עכשיו, הוא מעמיד אותם בפני מבחן של ערבות הדדית. בדיוק כמו שאותו הם זרקו לבור, הוא רוצה לקחת את בנימין אל הבור. הוא מאיים להשאיר אותו במצרים. באותו רגע מתברר שהאחים עשו תהליך מדהים של תשובה, ותקנו את השורש של החטא. יהודה מתייצב ואומר, יוסף, אני אשאר כאן, הוא לא יודע שזה יוסף, הוא לא אומר יוסף, אני אשאר כאן במקום בנימין, קח אותי ולא אותו. אומר יהודה משפט שמהדהד, שצועק עד היום, כי איך אעלה אל אבי, והנער איננו איתי, פן אראה ורא אשר ימצא את אבי. עכשיו בואו נזכר, לפני 22 שנה, כשהם זרקו אותו לבור, יהודה לא זעק, אוי, איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי, מה אני אעשה? והנה עכשיו יהודה מוכן לזרוק את עצמו לבור כדי להציל את בנימין. יש כאן תשובה, יש כאן תיקון, יש כאן שינוי. הוא אפשר להם, לפעמים אנחנו צריכים, שוב, דווקא כשאנחנו צודקים, לסגת אחורה, להשאיר איזה חלל, איזה מקום פנוי, כדי שהם יעשו את התיקון. ואז מגיע הרגע שלא לא חיכינו. אמרנו, זה גם עלילה מותחת. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו. ויקרא, הוציאו כל איש מעליי, ולא עמד איש איתו, והתוודה יוסף אל אחיו, ויתן את קולו בבכי, וישמעו מצרים, וישמע בית פרעה. ויאמר יוסף אל אחיו, זה הרגע, כן? אני יוסף, העוד אבי חי. זה מדהים, זה לוקח 22 שנים ורגע אחד. כלומר, בשנייה שאפשר, הוא מתגלה. ברגע שהוא ראה שיהודה תיקן את שורש ההפקרה והחטא, ושיש להם ערבות הדדית ואהבה, הוא מתגלה. שתי מילים בדיוק, אני יוסף, ואז שאלה אינפורמטיבית, העוד אביחי, זהו. שתי מילים, אני אוסף, נותנות תשובות לכל השאלות. פתאום הכל ברור, פתאום כל התעלומות, כל מה שהיה מוזר כל כך עם המלך המצרי הזה, הכל התבהר, הכל מובן. יש רגע כזה בחיים, אני אוסף, שאת כבר לא צריך לשאול שאלות, כבר זה מבהיר לך את כל הבלגנים, את כל מה שהיה בעבר, באופן מאוד מאוד מפתיע. הייתי אומרת, הקשרים של הפלונטר הזה הוסרו. אני יוסף. כל הקושיות מתורצות בשתי מילים. אני יוסף. אומר הרב ירוחם ממיר, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יגיד, אני השם, והכל יהיה לנו ברור. כל, למה וככה, ולא הבנו וכולי. כל התסבוכות, נבין איך הכל זה חלק מאיזושהי תכלית, תכלית סופית. אני יוסף. כשאנחנו מדמיינים תוכחה, כן? בוא, תוכיח אותי, מישהו, אני צריך להוכיח מישהו, ודאי, בדרך כלל, אני צודק ואני צודקת, וצריכה להוכיח מישהו אחר. אני מדמיינת תוכחה בתור קדימה, להגיד לו, לפתוח את הפה. אומר הרב חיים שמואלביץ, דבר מדהים. אין התוכחה דברי כיבושים ואיסור דברים. זה טיפ טוב, שוב, גם בהורות, גם בזוגיות. כפי שאנחנו רגילים לחשוב, להוכיח מישהו זה לא מה שנראה לנו, אלא התוכחה היא העמדה על הטעות. אני רוצה להוכיח מישהו, רק להעמיד אותו על טעותו. אני יוסף. כשנוכח אדם לדעת כי טעות הייתה בידו, הרי זה קיבל תוכחה. והספיקו לכך המילים, אני יוסף. יוסף רק מעמיד אותם בפני המציאות בפשטות. עצם זה שהראיתי לו את המקום הנכון זה מספיק. יש ביטוי מפורסם, נאום המעלית. אצלנו בבית זה ביטוי מאוד מאוד פופולרי. נאום המעלית זה אומר, למה לא אמרתי לו? הייתי צריך. אחרי שנגמרת פגישה ואתה במעלית, אתה מתחיל להיזכר. יש כאלה שקוראים לזה גם נאום המסדרון. נגמרה הפגישה שלי. זה יכול להיות פגישה עם הבוס על העלאה, או סתם פגישה. יכול להיות רעיון שעשיתי, רעיון שנתתי. יכול להיות פגישה עם חברה, יכול להיות איזו פגישה לא נעימה, שהייתי צריכה להגיד משהו למורה, לגננת, אני לא יודעת, משהו. בני משפחה. נאום המעלית ונאום המסדרון זה אומר, נגמרה הפגישה, עכשיו אני מתחיל לחפור בראש. הייתי צריך, הייתי צריכה להגיד לו, ולמה לא אמרתי לו, אני הייתי צריכה, אני אגיד לו, ואני אראה לו, אנשים מסתובבים בעולם הזה עם נאומי מעליות ונאומי מסדרונות שהם ממלאים להם את הראש. יוסף מבטר על כל הנאומים האלה. אני יוסף זה הכל, זה די ויותר, זה כל הסיפור. אל תפגיז ואל תפציץ בתוכחות, להפך, תקל עליהם את התהליך, תגיד להם אני יוסף. תן לו אפילו זמן, הייתי אומרת, להקל, להתבונן, דווקא אם אתה צודק, אתה לא חייב כל הזמן, כל הזמן לצעוק את זה. יש פה דבר מדהים, אם מסתכלים מנקודת מבט חסידית על, על, על מה שקורה פה, על האירוע הזה לעומק. זה מסר, אני חושבת, נורא מעודד. מי ששלחה לי את זה, היא מישהי רווקה מבוגרת, לא צעירה, שמקשיבה לנו מישראל, והיא הפנתה אותי לסיפור הזה, והיא אמרה שיש בו מסר בעיניה מאוד מאוד מעודד למצב שלה, לתקיעות הזאת שלה. המון מצבים נראים לנו חסרי מוצא. אין מה לעשות, זה תקוע. תראו מה, הסיפור שלה, הייתי אומרת, הפתרון הכי יפה בתורה, הוא בעצם, סליחה, לא קרה בו כלום. בואו נראה מה כותב רבי מרדכי יוסף ליינר, ספר המפורסם מי השילוח. הוא כותב דבר מדהים. בזה מלמד אותנו השם יתברך, שבא להתייאש שום אדם, אפילו שידמה לו שהישועה רחקה ממנו מאוד, וחלילה כל יום כללתו מרובה מחברו, כי יד אפס ממנו הישועה. כאילו, אין סיכוי. ובזה יתחזק האדם, שייתן לב לצער השבטים שהיה להם, כאשר נתפסו כמרגלים, כן? חשבו שהם יהיו מרגלים. אחרי שהלכו לשבור תבואה, להחיות נפשם ברעב, ואחרי כל זה, נאסר שמעון לעיניהם, נמצא גביע באמתחת בנימין, נלקח גם בנימין לעבד, נדמה להם כי אין שום תקווה להיוושע, והצדיקו עליהם את הדין, באומרם, הננו עבדים לאדוני, ואחרי כן, כאשר הגיע את הישועה, מה הישועה הגדולה? מה, ירד משהו מהשמיים, השתנו סדרי עולם, נבקע ים סוף? אמר יוסף, אני יוסף אחיכם. אומר מי השילוח, ולא נעשה שום מעשה שיהיה חילוק בין רגע שקודם התגלותו לאחיו ובין רגע שאחר כן. אבל מה קרה? כלום. אותם אנשים, אותו חדר, הוא רק אמר שתי מילים מהפה. שום מעשה לא נעשה. כי גם קודם הישועה היה ניצב נגד פניהם כל הישועה. זה היה נגד פניהם. רק קודם הם לא הרגישו בזה, הם לא ידעו. וכן נקווה, כאשר יבוא העת לגלות כבוד מלכותו עלינו ולרחם שארית ישראל, כל ישראל יראו שהישועה הייתה נגד פנינו, רק מצידנו נסתר זאת. הניתוח הזה של מי השילוח, הוא, לא שמתי לב לזה לבד, שום דבר לא משתנה בפועל. אני יושב באותו חדר, אלה אותם אנשים, אלה שתי מילים, ויוסף יוצר את הנס הזה, הוא פותר את כל הבעיות של כולנו בשנייה, בהפתעה. לכו תדעו מה אני אוסף של החיים שלנו. ברגע אחד חיים יכולים להשתנות, אנחנו לא מנהלים את העסק, דברים יכולים להתהפך לטובה בעזרת השם בשניות. מישהי כתבה לי יפה השבוע, סוף סוף יש עכשיו גשמי ברכה בישראל, ורצים המון סרטונים של הנחלים, יובש כזה, ואז פתאום בנגב מציפים מים, כאילו מים שוצפים, קוצפים, וזה יפה לראות. שלחה לי סרטון כזה, של יבשה ופתאום ים. היא אמרה, תראי זה יופי, על זה נאמר, כאפיקים בנגב, ככה השם ישיב את שביתנו. הכל פתאום יכול להתמלא במים, בברכה, בחיים, בשפע. זה אולי המסר השני שיוסף מסביר פה לכולנו. אני יוסף, זה לפעמים מספיק שאתה צריך להוכיח מישהו. אני רוצה שנמשיך, לדעתי למסר הכי חשוב, למנה העיקרית. המנה העיקרית של יוסף, זה ההמשך. הוא אמר שהוא יוסף, הם הבינו את טעותם. לאן ממשיכים? מה עושים? מה אפשר להגיד אחרי שנפגעת? נפגעת קשות. נזרקת לבור, דפקו 22 שנים מחייך, מרים ורעים. מה עושים? יוסף עולה ומתעלה, ונותן לנו, וכל אחד והפגיעות שלו במהלך חייו, תן לנו שיעור מאוד מאוד עוצמתי, על איך, מה בן אדם עושה עם החבילה שהוא קיבל, עם מה שקורה לו. היום בפסיכולוגיה משתמשים בשני מושגים שראיתי אצל כמה פרשנים מודרניים מדורנו, שממש מוצאים את זה שם אצל יוסף. מונח אחד, אינטליגנציה רגשית, שהוא מאוד חשוב היום, הרבה יותר מאינטליגנציה רגילה לפעמים. מונח שני זה מסגור מחדש, reframing. שוב, מושגים מודרניים, אבל הפרשה אני חושבת מאירה אותם, את התהליך שהוא עובר. בואו נראה. יוסף, אמרנו, מתגלה, ואז הוא לא נותן למבוכה להשתלט. כלומר, אם תהיה שתיקה מביכה, אנחנו יודעים כמה שתיקה מביכה זה דבר מביך. אם במעלית, אז קל וחומר במצרים, אחרי ש-22 שנים של נתק, יוסף מתחיל לדבר. הרבה פרשנים אומרים, כדי למלא את האוויר, כדי לא לתת להם זמן ליצור נרטיב אחר, ליצור סיפור אחר. לא, לא, לא. אני אספר לכם את הסיפור, כי אני אסביר לכם מה באמת קרה. מה שאני אגיד לכם עכשיו, זאת הפרשנות הנכונה. יוסף מדבר במשך 11 פסוקים. זה חתיכת נאום. 11 פסוקים רצופים. הכותרת אולי לדיבור שלו, שוב ללימוד האישי שלנו, אינטליגנציה רגשית. בוא נשים לב לטקסט שלו, ואיך הוא שוב מספר בתבונה, ברגישות, מוציא אותם, המטרה שלו להוציא אותם מתחושה הכי טובה שיש. ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבלו מפניו, נבלו מפני עצמם, נבלו מפני מה שהם עשו. ויאמר יוסף אל אחיו, גשו נא אליי, ויגשו. ויאמר, אני יוסף אחיכם, אל תדאגו, אני לא סתם אני יוסף, אני יוסף אחיכם. אשר מכרתם אותי מצרימה, זה בסדר, אנחנו לא מטשטשים, אתם מכרתם אותי. ואתה, אל תעצבו, ואל יחר בעיניכם, כי מכרתם אותי הנה. וזה העיקר. כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. אתם חשבתם לרעה. השם שלח אותי לפה למחיה. וישלחני אלוקים לפניכם, לשום לכם שארית בארץ, להחיות לכם לפלטה גדולה. הוא ממשיך, ואתה, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוקים. מהרו ועלו על אבי, ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, שמני אלוקים לאדון לכל מצרים. ואז הוא קורא ליעקב, לבוא לארץ גושן, וחלקלתי אותך שם, והגעתם להביא את כל כבודי. יש פה בעצם תרגום פוזיטיבי, הייתי אומרת, שמצליח להיטיב אפילו את ה... איך אפשר? להצליח להיטיב אפילו מחירה, בגידה כזו. יוסף מחליק כתמים, מעלים פשעים, מוחק משקעים. פרופסור יאיר המבורגר, מרכז הבינתחומי בהרצליה, הוא פסיכולוג, הוא אומר שזה פשוט שיעור במה שנקרא אינטליגנציה רגשית. נכון שהמושג הפסיכולוגי הוא יותר מאוחר, אבל בעצם עד היום התרגלנו למציאות, וזה ככה, רבים איתנו חושבים שככה זה עד היום בחיים, זה משחק סכום אפס. תמיד מישהו מנצח, מישהו מפסיד. קין ואבל, אחד נרצח, אחד המשיך. אחר כך יצחק וישמעאל, ישמעאל יוצא, יצחק ממשיך. אחר כך זה יעקב ועשיו, עשיו יוצא, יעקב ממשיך. הילדים של יעקב גדלים על המורשת שמישהו יצטרך לעוף החוצה. מישהו פה לא יישאר. תמיד זה הורדות ידיים. תמיד זה או-או. ויוסף מלמד אותם תשובה, פעם ראשונה, שזה גם וגם. שיש לנו יכולת ביחד. זה מודל חדש. שמענו תמיד על המשפחה שבה אחד ננטש ואחד ממשיך. האם אפשר לתקן למרות השבר ולהמשיך לחיות ביחד? כן. ורק ככה נתקדם לגאולה. האינטליגנציה הרגשית, שוב, הביטוי הוא מודרני, אבל היא מוגדרת היום במחקר, על ידי חמישה דברים שאדם אינטליגנציה רגשית מאופיין בהם. אחד, מודעות עצמית. להכיר את העולם הרגשי שלך, הפנימי. להבין מה מפעיל אותך. ודאי שאצל יוסף הצדיק אנחנו רואים את היכולת העליונה הזו. ניהול רגשות. כלומר, יכולת להתאפק. אמרנו, שוב, הכי קל לצעוק ולשבור את הכלים. הוא מצליח לדחות סיפוקים, לנהל את הרגשות שלו. תיעול הרגשות שלי כדי להשיג מטרה גבוהה יותר. יש לי מטרת על, אני מצליח להתאפק כדי להגיע אליה. אמפתיה לזולת. להבין את האחר, לשים את המשקפיים של האחר, לא להאשים אותם, להבין כמה קשה להם בשעה הזו, לעזור להם. וניהול חכם של מערכות יחסים. יוסף מצליח איכשהו לשמר פה את האחדות המשפחתית. הסיפור האישי של יוסף הוא בעצם האתגר של כולנו. הילד הזה, כן, בחלומות שלו היה אמור למלוך, אנחנו זוכרים לחלומות, כולם משתחווים לו, זה נכון, אבל הוא מולך קודם כל כי הוא מצליח למלוך על הרגשות שלו, למלוך על, על היצרים שלו. הוא מצליח שוב להקריב את האגו בשביל האידיאל. זה מזכיר לי התכתבות שהייתה לרבי מלובביץ' עם פרופסור ולוול גרין, זכרונו לברכה, התכתבות עם פרופסור מדען, שהיה שם איזה משפט אחד שממש תפס את תשומת ליבי. פרופסור היה מאוד רחוק מיהדות בהתחלה, והוא שאל את הרבי המון שאלות על תורה ומדע. גיל העולם והדינוזאורים ופה ושם, היו לו הרבה קושיות. והרבי תמיד ענה לו על דברים אחרים. כלומר, הייתה התכתבות לבבית, והם התקרבו, והפרופסור גם לאט, 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 התקרב ליהדות. אני חושבת שכשהוא אמר לרבי שהוא מניח תפילין, או שהוא שולח את הילדים לישיבה, אז הרבי התחיל לענות לו על כל הקושיות בתורה ומדע. איך מיישבים את זה, ומה פה, ומה שם. הוא אמר לו, מה קרה? למה רק עכשיו? הוא אמר לו, התפקיד שלי הוא לא לנצח אחרים בוויכוחים. התפקיד שלי הוא לקרב יהודים. התפקיד שלי הוא לא לנצח אותך בוויכוח. יש לי מטרת על. התפקיד של יוסף הוא לא לנצח אותם פה עכשיו בוויכוח. לראות משהו גדול יותר מהורדות ידיים. אני חושבת שזה חשוב מאוד למערכת הפוליטית שלנו היום בישראל. האם אתה יכול לא רק להוריד הורדות ידיים, אני לא איתו, אני פוסל אותו, אני לא יושב איתו, אלא יכולת כן, ללכת ביחד. אני חושבת שאנחנו קצת נכשלים באינטליגנציה הרגשית הזו. אבל בואו נלך לעוד קומה, והיא גם קומה פסיכולוגית, והיא מלמדת אותנו הרבה. קרה לי כבר משהו, אני לא יכול לשנות, קרה. ולפעמים קרה דבר רע. מה לעשות? העולם לא מושלם עדיין. יוסף משתמש, שוב, ביום בתיאוריה קוראים לזה, מסגור מחדש, ריפריימינג. קרה משהו, אבל אני לוקח את המסגרת של התמונה ונותן לזה את הכותרת. יש פה איזה איכס בפנים. אני המסגר ואגיד מה תלוי פה על הקיר, איך אני קורא לזה, איזה כותרת אני נותן לאירוע. הרב, פרופסור יונתן זקס, מדבר הרבה על הריפריימינג הזה, על איך אני לוקח את מה שקרה לי ואיך אני ממתיק את המר. והוא קובע, הוא אומר, אם נשנה את צורת החשיבה שלנו, נוכל לשנות את ההרגשה. אם אנחנו לא יכולים לשנות את העבר, בואו, אי אפשר למחוק את העבר. אבל אם נשנה את האופן בו אנחנו חושבים על העבר, אז אנחנו יכולים לשנות את העתיד. כלומר, אם יש לי, זה במובן היותר פשוט, תחשוב טוב יהיה טוב. כלומר, זה לא סיסמה כלילה, זה מאוד מאוד טוב. אני בוחר איך לספר לעצמי את הסיפור. אני תמיד רואה את זה אצל בעלי היקר, שמספר פעם אחר פעם איך הוא עף מהישיבה כשהוא היה נער, שאלה, והרבה אנשים, שמעתי את ההתחלה של הסיפור, שמעתי מהרבה אנשים. עפתי מבית ספר, עפתי מהישיבה, זרקו אותי. ומה אתה עושה מזה? איך אתה ממסגר את זה? למה זה הוביל אותך? לאן הובלת את החיים שלך? אתה מחליט איך אתה נותר תינה, אתה נוקם, אתה כועס, אתה משפיל. זה נכון במיוחד, אני חושבת, היום בתוך המגזר הדתי. זו מילה שבכלל מאוד אוהבים, המגזר. אני שומעת המון סיפורים של אנשים. המגזר עשה לי. עשו לי, אכלו לי, המורה שלי בסמינר, אוי, המורה שלי באולפנה, הרם שלי בישיבה. עכשיו, אני לא מזלזלת, מאוד יכול להיות שאנשים עברו חוויות לא טובות, לא נעימות, וזה לא בסדר, חלק מהדברים, ודאי צריך לתקן. אבל יוסף, הוא מספר אחת בלהגיד שהמגזר עשה לו, אכלו לי, שתו לי. ההורים שלו זרקו, האחים שלו זרקו אותו לבור. הוא היה יכול כל היום ללכת ולהגיד, המגזר, 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 מה אני, יש לי את כל התירוצים לעזוב, לזרוק הכל, וגם להתראיין לעיתון, כמובן, לעשות כתבה גדולה. מה עשה לו המגזר? יוסף, שוב, הוא לוקח את זה למקום אחר. אני לא, אני לוקח את הזיכרונות, ממסגר את זה, ואומר לאחים, לא נורא, אתם חשבתם לרעה, השם רצה שאני אהיה פה כדי לתת לכם אוכל, כדי לעזור לכם. האם אנחנו יכולים למסגר מחדש את סיפור חיינו? האם זה אפשרי? כשאנחנו עושים את זה, אנחנו עושים עוד דבר. יש ציטוט יפה של הרב וולבה, אני לא חושבת שהוא התכוון לזה, אבל הרב וולבה אומר שיוסף מלמד אותנו סוג של אצילות, הוא אומר שהעבודה הכי קשה שיש לאדם היא עבודה על המידות. להיות חלק כמו יוסף. בלי שנאה, בלי קפידה. פתאום חשבתי, מה הביטוי הכי זה בקשרו אותם? אומרים, חלק בית יוסף. אולי מתכוונים, אולי, חלק בית יוסף, להיות חלק. אני לא עכשיו נכנס לכל מה שנשאר זה לא רק היחס בין אנשים, איך יוסף מתנהג אליהם ואיך הם מתנהגים אליו, זה גם היחס של אלוקים כלפינו. יש שיחה, יש מאמר שמבוסס על שיחה של הרבי שנקרא, סוד ההתמודדות עם הרוע האנושי. בואו נצא מתוך הנחה שכולנו ניתקל ברוע אנושי, במציאות לא פרית, במישהו שידפוק אותנו, יעצבן אותנו, מתנהג אלינו לא יפה. אגב, פרופורציות, כן, אחרי יוסף הצדיק, כל מה שעושים לנו לפעמים נראה יותר קל. מה עושים עם זה? המהלך שהרב מלובביץ' מתווה פה, אומר שזה לא רק אנחנו מול אנשים, זה אלוקים מולנו. איך שאנחנו נתנהג, אם אנחנו נהיה יוסף כלפי אנשים, אלוקים יהיה יוסף כלפינו. אנחנו מתפללים, הוא אומר, שהשם ינהג בנו כפי שיוסף נהג באחיו, שהוא יראה את פעולותינו כחוליות בשרשרת שמובילה לתכלית טובה של העולם, שיסלח לנו על המניעים השליליים שמעורבים בהם, על מנת לעורר יחס כזה מאת השם אלינו, עלינו לעשות כך בעצמנו. כלומר, אם אנחנו נראה בעין טובה את חטאי הזולת, ויותר מכך, נשתמש ברוע שיש במציאות כמנוף לתיקון עצמי, נהפוך חובות לזכויות. ככה גם הקדוש ברוך הוא יראה אותנו. כלומר, אם אנחנו נתנהג כיוסף, גם הקדוש ברוך הוא יתנהג איתנו, ואנחנו ודאי לא רוצים שהקדוש ברוך הוא יחפור ברוע ובטעויות ובמשגים שלנו. דיברנו עד כה על שלושה דברים שיוסף אומר. הדבר הרביעי, הוא דבר שיוסף לא אומר, ללא מילים. יוסף גם שותק הרבה, יוסף גם בוכה הרבה. אי אפשר להתעלם, אי אפשר להתעלם מהדמעות של יוסף. התורה שוב ושוב ושוב מתארת את הגיבור שלנו, את הרול מודל, את הדמות, כדמות שבוכה. אולי אגב היו עוד, אני מצאתי שש דוגמאות. יכול להיות שהוא בכה ביותר מקרים. לפחות שישה מקרים, התורה מציינת של בכי. אגב, זה דבר מדהים על הגיבורים הלאומיים שלנו. אנחנו לא מציירים אותם. יעקב פחד ועירה ויצר לו, וכתוב כשיעקב פחד מהחטא ופחד לחטוא. אנחנו לא, יעקב לא מפחד לפחד, ויוסף לא מפחד לבכות. וזה בסדר, זה אנחנו. אנחנו לא מספרים פה מיתולוגיות של גיבורי על מושלמים. אז בואו נראה דוגמאות, שש דוגמאות לבכי של יוסף, פעם אחר פעם. בהתחלה הוא בוכה כשהאחים מגיעים, ויסוב מעליהם ויבק, ואז הוא חוזר אליהם. אחר כך, וימר יוסף, נחמרו רחמיו, והוא הולך לחדר, ויבקש לבכות, ויבוא החדרה ויבק שם. ואז הוא צריך לצאת, כל מי שפעם בכה ולא רצה שיראו, זה ממש פסוק אנושי, וירחץ פניו, ויצא, ויתאפק. ויאמר, שימו לחם, כאילו, בוא נאכל. כן, ניסה לצאת לעולם ככה בלי כלום, כאילו, לא בכיתי, מה פתאום. ואחר כך, ויתן את קולו בבכי. ואחר כך, ויפול על צווארי בנימין אחיו, ויבק. ואז הוא פוגש את אביו. ויאסור יוסף מרכבתו, ויעל לקראת ישראל אביו גושנה, וירא אליו, ויפול על צוואריו, ויבק על צוואריו עוד. שוב ושוב יוסף בוכה. במסגרת הזו נתייחס רק לבכי אחד, בכי שהוא בעצם בכי עלינו. יוסף פוגש את בנימין. שנות נתק מהאח הצעיר שלו, האח היחיד שהוא בן גם של רחל. רחל הייתה אימא של יוסף ושל בנימין. ויפול על צווארי בנימין אחיו ויבק, ובנימין בכה על צוואריו. רש"י מסתכל על הרגע המרגש הזה, וכמו שאמרנו שוב, זה לא טלנובלה. רש"י למד מזה משהו הרבה יותר עמוק. הם לא סתם בוכים, אוי, אחי, התרגשתי. ודאי שכן, ברובד הפשוט, הם מתרגשים אחרי הפגישה. אומר רש"י, בכה על שני מקדשים שעתידים להיות בחלקו של בנימין, ועתידים להיחרב. מה זה קשור עכשיו? לא נפגע, איזה מקדשים? עוד לא יצאנו מצרים, מה זה בכלל מקדש? אתם שני אחים שלא נפגשו, ואתם עכשיו מתרגשים להיפגש. זה כמו לבכות עכשיו, שהנין של הנין שלך ייפטר מן העולם. לא יודע, אני עכשיו פה, אני לא יודע. אגב, גם בנימין בוכה, רש"י אומר שם באותו מקום, שגם בנימין בכה על צוואריו, על משכן שילו, שעתיד להיות בחלקו של יוסף, בסופו להיחרב. כלומר, יש לנו פה, כל אחד בוכה על החורבן של השני. בעומק התשובה, אנחנו יודעים שבית המקדש חרב על שנאת חינם, שנאת אחים. הם בוכים כי הם הצליחו לתקן את מה שהתחיל בתחילת ספר בראשית. אמרנו, קין, הבל, יצחק, ישמעאל, את הפירוד הזה. הם הצליחו משפחה אחת לתקן. אבל יש להם הרגשה, ברגע המרגש הזה שהם מתחבקים, שאנחנו אולי לא נצליח, אולי. והם בוכים על כך שבית המקדש ההוא, והמשכן הזה, והמקדש ההוא, יחרב, כי לא נסיק את המסקנות הלכונות. כי אנחנו לא נפיק את הלקח. אם לומדים לעומק את איך יוסף מתנהל פה, עם אמונה, עם ביטחון, עם תיקון, אפשר להפיק לקחים. אם לא, אז שוב נצא לגלות. הנה, זאת גלות ראשונה בגלל מלחמת אחים. כי האחים זרקו אותו לבור, גלות שנייה בגלל מלחמת אחים. כלומר, הבכי הזה זה בעצם קריאה לנו, תנסו למנוע את הבכי. 2000 שנה יהודים קוראים את הפרשה הזאת, קוראים את רשי, ובעצם קוראים לנו למחות את הדמעות האלה, ולנסות להימנע בדיוק מהבכי הזה בעתיד. אנחנו נסיים בבדיחה המפורסמת. יש אגדה יהודית ידועה על מתפללים בבית כנסת, שקוראים את פרשת השבוע שלנו על יוסף, ואז רב הקהילה מגיע וקורא בתורה את איך יעקב שולח את יוסף לראות מה שלום אחיו. ואז קמה איזה גברת קשישה כזאת, התחילה לצעוק, יוסף, אל תלך! שנה שעברה אמרתי לך, אל תלך, הם יזרקו אותך לבור, אני מזהירה אותך, יוסף, אל תלך אליהם. עכשיו, הגברת הזאת קצת תימהונית, קצת הזויה, כן? מה היא אומרת לנו? מה המוסר הסכל שלה, של הסיפור המפורסם הזה? היא לא טיפשה. היא יודעת מה הסוף של הסיפור. המסר הוא עבורנו. זאת קריאה נואשת עבור כולנו. למה אתם לא לומדים מהסיפור של יוסף? רגע לפני הבור, למה אנחנו נופלים שוב ושוב ושוב לאותם בורות? יוסף מלמד אותנו 4 דברים מאוד מאוד חשובים. על ביטחון עצמי מול תרבות זרה. על להוכיח את האחר בצורה חכמה ועדינה. אני יוסף, לפעמים זה מספיק. על הדרך בה אפשר למסגר את כל סיפור חיינו, אפילו כזאת טרגדיה, אפשר למסגר בדרך חיובית, והלוואי שככה הקדוש ברוך הוא יעשה איתנו. הוא מלמד אותנו על דמעות ועל בכי, שבעצם הוא לא בכי עליהם, הוא בכי עלינו, על השיעורי בית שאנחנו עוד צריכים לתקן. כך שהאישה הזו היא לא טיפשה ולא מבולבלת, העלילה של התורה נשארת אותה עלילה כל שנה. השאלה אם העלילה שלנו יכולה בעקבות זאת להיות אחרת. הלוואי, בעזרת השם. בשבוע הבא אנחנו נפרדים מספר בראשית, פרשת ויחי. תודה רבה. מודה שוב לסטודיו שלנו החדש כאן, Flow Motion בברוקלין. נפרסם איך ומתי השיעורים יתקיימו מעכשיו, ולהתראות. שבת שלום. תודה. אנחנו מראים עכשיו על המסך לכל מי שרוצה להתעדכן את הדרכים להמשיך ולעקוב. יש פה מספר ישראלי ומספר אמריקאי, כל מי שרוצה להצטרף, לקבל עדכונים על השיעורים השונים, זאת הדרך, ואתם מוזמנים להצטרף. ביי ביי.